אנחנו פרשת השבוע בתזריע קוראים את הדברים הבאים. אישה כי תזריע וילדה זכר ותמאה שבעת ימים. כידוע בהלכה היהודית, בזמן שאישה מפרשה אדם מאותו מקום, היא טמאה. הטומאה היא לא מושג של בוז וחרפה, אלא מושג הלכתי של ריחוק. תתרחק בכל הדברים האלה שהם נחשבים כריחוק אצל המון העם, מתוך חס וחלילה שכאילו זה משהו מאוס. המשנה במסכת ידיים אומרת שהריחוק הזה הוא ריחוק של כבוד. למה? כיוון שכל דבר שהוא חביב עלינו צריכים לשמור ממנו דיסטנס, לא להיות יותר מדי נלחבים ולא יותר מדי מחבקים חיבוק דור, ולדעת את הפרטיות ולדעת את המצב שבאמת איננו מתאים אז לקרבה וכל כיוצא. וזה משנה מאוד יפהפייה במסכת ידיים שמסבירה את הדברים שהמון העם לא יודעים, וחושבים שכאילו חס וחלילה שדיני הטומאה, דיני הנידוד, זה הרחקה של מירוס חס שלום, ואינו כן. אז הנה, בטמאה שבעת ימים, ולאחר שבעת ימים היא מתחרת, ואז מה? 33 ימים, גם אם היא רואה דמים, כי הרי היא יולדת, גם אם היא רואה דמים, היא לא טמאה. זה נקרא דמי טהורה. כלומר, יש דמים שהיא נטמאת במובן ההלכתי, ויש דמים שהיא לא נטמאת במובן ההלכתי. וזה קצת מוזר. אם באמת אדם שיוצא מאותו מקום הוא גורם לטומאה מבחינה הלכתית, מה לי אם זה בשבעת הימים? מה לי אם לאחר מכן? אבל בואו נראה משהו מעניין מאוד, שוב, מתפיסת עולמה של היהדות. מתפיסת עולמה של היהדות הוא שכאמור, ככל שבני הזוג אוהבים זה את זה, ומטבע הדברים ההלכה מתייחסת אליהם כגוף אחד. אשתו של אדם כגופו, בעל של אישה כגופה, ככה הגמרא אומרת. חושבים אותם לממוזרים, כל אחד הוא עולם בפני עצמו, אבל יש להם גם ישות ממוזגת ביחד. ולכן התורה אומרת, למרות הכל, כאמור, לשמור מרחק, לשמור על העולם הפרטי של האיש והאישה, כל אחד ואחד בזמנים מסוימים. יש פעמים שבכל זאת הרצון או היצר גורם. לצורך זה ההלכה מרסנת. אומרת מותר, אסור, הרחקות, כדי לרסן את היצרים. והנה רבותיי, כשאישה יולדת נעשה דבר גדול מאוד. נולד בן, נולד בת, אושר גדול, אושר לאישה, האימא, אושר לאיש שהוא אב. האושר הזה שהם יש להם מתנת שמיים, תיקדון מידיהם לגדל ספרות הגוף והנפש ולחנך דור לדור יביע עומר. אושר, עולם אחר נפתח ביניהם. ולכן אומרת ההלכה, ברגע הזה שבא בן או בת לאוויר העולם, בני הזוג מתרוממים, מתרוממים מהמושגים האינטימיים המיניים. לא שהם לא זקוקים לקרבה האינטימית, הם זקוקים, אבל לא כל כך במשמעות המינית הגסה, אלא הירואית. אנחנו שותפים לבורא העולם, שלושה שותפים באדם, האיש, האישה והקדוש ברוך הוא. כי בלי פקודה אלוהית שתרד נשמה מהעולם, אז דילוג לא היה מביא פרות לעולם. שלושה שותפים. והנה עכשיו שבא מישהו לעולם, בן או בת, אז התובנה של האיש והאישה, בעצם אנחנו לא משחקים משחקי אהבה ומשחקי מין. אנחנו בעצם שותפים לבורא העולם, מתרוממים. כיוון שבעת הלידה הם מתרוממים לדרגה כזו, אומרת ההלכה, עכשיו אני יכולה לשבור טאבו לזמן מסוים. מהו? אצל זכר כשהוא נולד, אחרי שלושה ימים, 33 ימים, גם אם היא מפרישה דמים, היא טהורה. והקרבה מותרת. כי עכשיו אין חשש שבני הזוג יגררו לאיזושהי תשוקה מינית על חשבון הפרטיות. כי עכשיו נוספה להם תובנה של שותפים לבורא עולם. ואם נקבה תלד ותמאה שבועיים ו66 ימים אשב על דמי תהורה, כלומר 66 ימים אם תפריד דמים, היא נשבת בתורה לדרכת הקירוב בין האיש והאישה מותרת. היום לכוח המנהגים נזהרים גם בימים האלה. מה זאת? זה בהזדמנות. אני אומר כעת את מה? עמדה של הלכה המקורית. עמדה של הלכה המקורית, אפשר היום לבטל את המעם. אפשר היום קצת להקל. נכחשה תובנה חשובה לבני הזוג שהם קשורים הרבה יותר מקשר מיני, אלא אהבה, עוד נדרך, שותפים בורא עולם. ולכן, במסגרת שבירת הטבועים האלה, אנחנו לומדים בפרשת כי תזריע. ביום השמיני ימול בשר עורלתו. אם הבלד הוא זכר, יש ברית מילה, וביום השמיני ימול בשר עורלתו, ואפילו שיום השמיני חל בשבת, כגון שהיולדת ילדה ביום שבת, ויום שמיני הבא הוא יום שבת, וכידוע שביום שבת לא תעשה כל מלאכה, אסור לעשות חבורה, פצע, לא דבר אש, המון המון מלאכות שאסורות. ולמרות הכל, וביום השמיני ימול בשר עורלתו, אפילו בשבת. למה? כי התורה בנסיבות כאלה לא חוששת לשבור את הטבועים שקיימים אצל בני האדם, כי היא מבינה שהם כעת נמצאים בדרגה מאוד גבוהה, שהם מבינים שהם שותפים לבורא עולם. יוצא איפה? שמערכת ההלכה היא מערכת שמכוונת את בני האדם לשלמות היחיד, לשלמות הכלל, לשלמות התא המשפחתי, והכל בהתאם לאירועים שמתרחשים אצלהם, ובהתאם למשמעות שניתנת לאירועים האלה. עכשיו, עוד נדבך, ואז אנחנו מגיעים לשאלה שלה. מספרת הגמרא שבזמן רבי עקיבא, תנא גדול מאוד, שחי אחרי חורבן בית שני, שלטון רומי שלט כאן בצורה מאוד גסה, ברוטלית ואכזרית ומדושעת, אז בימיו של רבי עקיבא, כוכב, משהו, איש מוחי גדול בתורה, בהיגיון, בהגינות, שלט כאן כשר רומי, שקוראים לו טימיוס רופוס, אבל במסורת התלמודית מכנים אותו טורנוס רופוס, שהוא טירן רופוס. כלומר, אנשי אבותינו ראו בו רודן אכזר, כשר מאוד אכזר ורשע ומרושע. אז קוראינו, בלשון המגולגלת, טורנוס רופוס, כך נוהגים לכנות אותו. ואותו טורנוס רופוס אהב לא רק לשלוט לדלא מצרים ומחזריות כלפי העם, אהב להתעמת ולגלג על התורה ועל האמונה היהודית בפני גדולי ישראל. אז בין היתר מספרת הגמרא על הוויכוח המעניין הבא. שאל טורנוס רופוס את רבי עקיבא, תגיד לי בבקשה, מעשה האלוהים ומעשה האדם אילו מעשים נעים יותר? רבי עקיבא, שחכם גדול מאוד, מתחכם, שם טורנוס רופוס בכיס הקטן, אמר לו, מעשה האדם נעים יותר. אמר לו, מה קרה לך רבי עקיבא? ממך הייתי מצפה שתאמר, מעשה האלוהים נעים.
השמיים, תראה את הארץ, איך אתה אומר, מה זה האדם נעים יותר?
אולי, תורנוס אבוס, מה אתה מפליג לדברים רחוקים, שמיים, ארץ?
בוא נדבר
מארצים, מארצים, ונראה
של מי טוב יותר למי.
ותאמר לי אתה תורנוס אבוס, אתם יודעים שההגנה הכי טובה לגלגל את כפה לצד השני. ואז שואל רבי עקיבא, מה אתה מגלגל לי לעולמות העליונים?
בוא נשאר ארציים.
תגיד לי בבקשה, אני מגיש לפניך חיטים, שיבולים, סעורים, ומצד אחד אני מגיש לך עוגות מתוקות, יפפיות. מה יותר נאה? העוגות היפפיות, המטעימות, הערבות, או החיטים והסעורים כשהם בשיבולים, או כשעדיין לא נטלו, או שלא נטחנו, מה יותר נאה? זאת אומרת, ודאי שהעוגות הן טריפות. זאת אומרת, נו, אתה רואה? החיטים והשיבולים זה מעשר של הקדוש ברוך הוא. ואילו מעשה האדם, שהוא לוקח את החומר גלם האלוהי, הוא מעבד אותו, ותראה איזה יצירה הוא יותר. אז הוא הבין שבזה הוא נכשל לשים מכשול לידיו של רבי עקיבא. אומר לו, שמע, שמע, תראה. אני, עליבא באמת, רציתי לשאול אותך על ברית המילה. כי אם אתם אומרים שהאלוהים הוא מושלם, כן, האלוהים הוא מושלם, כל יכול ומושלם, איך זה יכול להיות שהוא ברא את הזכר עם עורלה שלפי אמונתכם היא מיותרת וצריך להסיר אותה? אז למה אתם לא יכולים לברא את התינוק בלי עורלה? וחלסנה. כך הוא שואל את רבי עקיבא. אמר לו רבי עקיבא, נו, אתה רואה? ידעתי שאתה רוצה לתמרן אותי אל העניין הזה, ולכן הקדמתי לך את אשר הקדמתי לך. דע לך, ידידי יקירי. לא ידידי, הוא לא אמר ידידי יקירי, זה כבר פליטת פה שלי מתוך הרגל. יותר מספיק פרופסור רשע, לא צריכים להגיד ידידי יקירי. דע לך את הנוספוס, הוא אומר לו, שמע, אתה לא מבין את היחס בין האלוהים ובין האדם. האלוהים, זה בדיוק שיכול לברוא הכל טוב, והכל יפה, והכל מושלם, והכל. אלא מה? הקדוש ברוך הוא נותן חומר גלם לאדם, וברא את האדם בצלמו, יכולת של בחירה חופשית, יכולת של יצירה, אם הוא יהיה יהודי וערכי. כי אם לא יהיה יהודי וערכי, הוא ירוס את עצמו. יהיו מלחמות בינם לבין עצמם. יהיה טרור, יהיו מגפות, יהיה אלימות, יהיו אינוסים, יהיו שחיתויות. האדם נפל את עצמו. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו עולם. אמר לנו, קחו, תפחו, הנה, נתתי לכם. אני נתת לכם גם שכל וגם כוח יצירה. בבקשה. לא ניתנו מצוות, אומר רבי עקיבא לתורנוס אבוס הרשע, אלא לצרף בהן את הבריות, לא בשביל להשלים מלאכתו של בורא העולם. אם בורא העולם רצה היה נותן את הכל מושלם, אלא בכוונה בשביל לצרף בהן את הבריות, כדי שבני אדם עדי המצוות יתחנכו, ירוסנו, יעצבו את אישיותם, להיות יהודיים וערכיים. זה תחליט המצוות. לא להיות שפוטים, להיות מסכנים, להיות פרימיטיביים. לא, זה כפור. המצוות באו לעצב את האישיות של האדם מקטנות. מכאן, מהמחוז הזה, וראיתם כבר, שהתורה התירה לעשות וצריכה לעשות ברית מילה בריתם שבת. מדוע? כיוון שהאדם לא ישבר אצלו הטאבו ומחר מחרתיים מחלל את השבת ויאמר, הנה עשינו ברית מילה ביום שבת. לא, הוא לא יודע להבחין בין סתם יום של חול שמסתיים ביום שבת, שגולת הכותרת שלו למען ינוח שלך וחמורך ועמתך כל שכן אתה, ולא יתפתה לעשות מלאכה אשר תשבית ממנו את מנוחת הגוף ומנוחת הנפש, ניתן לעצמו מרגוע די עם כל רגע, כל רגע, כל חצי שעה,
עוד מגזר, ועוד מגזר, ועוד מגזר. העולם לא התמוטט, אני לא יודע, חדשות עד מוצאי שבת. העולם לא התמוטט. אבל אני נכנס לרגיעות, לרוגע. אני מתנתק מהשקף הזה, מהזמן המחתיר הזה שגורפים אותי אליו, מכניסים אותי לעולם של מתחים, לעולם של אכזרות, לעולם של צערים. זה רפוי נפש. יום אחד. יום אחד בשבוע. אז אם קורה פעם שהאישה ילדה ביום שבת, זכר, והברית מילה ביום שבת, כי אז האדם מרגיש, וואי, תודה לך אלוהים שנתת לי בן, תודה לך שנתת לי בת, תודה על זה. אז במסגרת כזו, גם כשהוא עושה ברית ביום שבת, אין חשש שמחר מחרתיים זה יחרזן בתובנה של ההכרחיות והחיוניות של השבת. זה צורך של האדם. צורך של האדם זהו השבת. שמה הזו מכאן. אני עובר לבסיס אחר, קשה יותר, הבסיס האמוני. נכון, אומר ירמיהו הנביא, פסוק נורא, אומר את הדברים האלה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל האלוהים. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, בואו רבותיי נעשה סטטיסטיקה, ונראה, מקור הרע מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. נטיית האדם העממי, או אפילו לא העממי, האדם לא אנוני גם אם הוא אינטליגנט. נטיית האדם היא לחפש אשם הרע, לא מישהו זולתו. וכשלא מוצאים זולתו מבחינת הבני אדם, יש כתובת, אלוהים. אני זוכר שאני חבר במילואים לפני עשרות שנים. היינו במילואים, מטבע הדברים, רואים אחוזה כאן. אז מפתחים איתו בעניין מדינה, ודעת, ואמונה. מהם רוצים באמת לדעת, מהם רוצים להטריז. אבל חוויה, מעניין. ה-30 יום שלי מהמילואים, הם חולפים דעה. וכשהייתי חוזר הביתה, אז אומרת, נו מחדש היום, כמה ידידים עוד רכשת בדרך, כשעשה מה שירות מילואים הזה. מעניין. אז היה אחד שבאמת הציג עמדות אתאיסטיות מופקות בצורה ג'נטלמנית, אבל זה הייתה עמדתו. ואני קדמתי בקודש, מסביר את העמדה האמונית. אם רוצים מקבלים, לא רוצים לא מקבלים, מסביר. והנה, לימים, הגענו לשירות מילואים, והיה איזשהו אירוע קשה, ואז הוא, איך שאני מגיע, זאת אומרת, נו הרב הרוסי, איפה האלוהים? למה זה קרה מה שקרה? הטרגדיה והאסון הזה. אמרת לה, וואי, עכשיו גילית את האלוהים. כל הזמן אתה היית איסט, לא מאמין אלוהים. עכשיו בשביל לחוות בו, אז אתה מוכן להסכים שיש אלוהים רק בשביל לבוא לומר, הנה הוא האשם. הוא האשם באסון? אז הוא נבוך. אחר כך אותו ששומר, רגע רגע אתה בורח. אתה לא בורח, בכלל לא. אמרתי לו, תלמד הרמב״ם, אומרים ברוכים, ותדע. בואו נראה את מקור הרע. והרמב״ם עושה סטטיסטיקה שמקור הרע, ברוב המקרים, ברוב המקרים המכריע, זה האדם. האדם. אני לא צריך לומר לכם ביחס למלחמות, ביחס לטרור. מי מקור הרע? האלוהים? האדם. האדם, שהוא כוחני. שאין לו גבולות, שהוא תומך ללא רחם וכו'. אבל לא רק מלחמות. בואו נראה גם דברים אחרים. מה שאמרתי לכם, קנאות, אלימות, שחיתות, אינוסים. מה מקור הרע? מי אשם בדברים האלה? האלוהים או האדם, האגואיסט, האינדיבידואליסט, אשר רוצה את הכל, לא אכפת לו מזולתו? לא יודע שמקור הרע הוא האדם. אבל יותר מזה אומר הרמב״ם, אני רופא. הרמב״ם היה רופא, אני רופא. ואתם יודעים כמה מחלות באות לו לאדם בגלל רשלנותו ובגלל תאוותיו. הוא היה צריך להתנהל ככה וככה וככה כדי למנוע חולי. אבל הוא לא מרוסן, יש לו תאוות, או אין לו זמן להתנהג לפי כללי הבריאות.
וככה מאמר לבורא מוחין עשה סטטיסטיקה רציונלית מאוד מאוד שמראה שרוב הרוע בעולם הוא מעט האדם עצמו, מעט האדם עצמו. ולכן אומר ירמיהו, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. משום כך, בואו נהיה אמיתיים, במקום לחבוד בקדוש ברוך הוא, נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשוב אל אלוהים, נתקן את מעשינו. למשל, ניתן דוגמה, האנוסים. יש כאן ותיקים, ששמעו מני לפני הרבה שנים, אם אתם זוכרים את האנוס הקבוצתי הראשון, איזשהו קיבוץ, וכל כעצה בזה. העזתי ואמרתי לכם אז, דעו לכם זה קצה קרחון, רק אנחנו תומדים את ראשנו באדמה. לא ראיתי, לא שמעתי, זה קצה קרחון. ועכשיו נתגלה יותר ויותר, יותר ויותר. ואז ההורים של הילדים אומרים, יש לנו ילדה בת 13, ותתה אותם, נשכה אותם, תלכו ותבדקו בעברה. והאבא שלה אומר, מה פתאום, אין ככה ואין ככה. ובא שר החינוך אומר, מה פתאום, החברה שלנו כולה אשמה. במילים אחרות, בטח צריך לבדוק ביסודות של החינוך של החברה. הם נכונים או לא נכונים? כי יכול להיות שהם לא נכונים, ובגלל זה נקורא דברים האלה. משום כך, נפסה דרכים ונחקורה, אומר הנביא ירמיהו. נשוב אל אלוהים. נעזור לנשוב אל אלוהים. נשוב לצלם אלוהים שבאנו. נעזור את אלוהים. לצלם אלוהים שבאנו שנשוב. זה יותר חשוב. עכשיו, מכאן. אנחנו צריכים לדעת. השאלה החשובה מאוד. כתוב כך, לגבי שני בני אהרון. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו איש מחתתו, ויקנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. לא ברור איך הם מתו. האם הסתפחו באש שהם הביאו, אשר לא ציווה אותם השם? האם יצא אש מסיית והרגה אותם? האם מתו מיתה פתאומית כמו דום לב, שיש בני אדם שפתאום מתים בדום לב? אין יודעים. היהדות אוסרת על מישהו להכות על חזה של חברו ואומר, אדוני, לא לחינם קרה לך האסון הזה, תפשפש מעשיך כלפי האלוהים, האלוהים העניש אותך. אומרת ביהדות, אסור לך כבר לדבר. למה? מי יכול להיכנס את כלשונו של בורא עולם? אנחנו יודעים מהם מחשבות העולם, אבל היהדות כן מעודדת את בני האדם עצמם שאירע להם האסון, שינסו בשלב מסוים אחרי שישוך הצער לנסות לראות מה קרה, מה קרה. ואז מה? כשבודקים ורואים, נניח שבאמת הסתפחו על ידי הסדרה שהביאו ונלכדו ונסרפו, או נניח מתו מיתת פתאום. אומר משה לאהרון, תשמע, אתה יש לך הזדמנות בתור מנהיג להראות לכל העם שאתה לא יוצא מגדרך, שאתה בא ואומר, תראה, יכול להיות שבאמת חטאנו, עווינו, שגינו, אולי הנערים לא התנהגו כראוי, כן? אולי, ולכן קרה מה שקרה, ואני רוצה לשדר לכל העם, לכל העם, שידעו איך להתנהל בנסיבות כאלה. לא ישר ללכת לחפש אשמים אצל בורא העולם, אלא לחפש את האשם בתוכנו. הנה, היום כשהחולה ניצל ממחלה קשה, כשניצל יצא מבית סוהר ועוד כמה דברים, אז הנה מישהו, מה קרה? הוא יצא מהקניון ומכונית מסעית דפקה לו את המכונית ליד איפה שאשתו, אבל ברוך השם בנפש לא קרה, המכונית נמחצה. זאת אומרת, נס גדול שאכן באמת לא הייתה פגיעה בנפש. עכשיו נבוא נשים לב, מה אומר אותו נהג? בכל אדם אמוני, גם אני הייתי אשם, גם נהג המסעית וגם אני הייתי אשם. זו צריכה להיות הדרך. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שגם בשעה הקשה שלנו לא נקה על החזה של הזולת, אלא נקה על חזה של עצמנו. אני זוכר שאני הלכתי להספיד מישהו בבית משפחה שנפטר צעיר ימים. דיברתי על תכונותיו, חיוביות וכו' וכו'. כשנגמר שבעה ימים באה אמא אליי, אומרת, אני מאוד מודה לך, אבא, הרגעת אותנו, ניחמת אותנו, אבל שתדע לך שהבן שלי שנפטר בני ימיו גם הוא אשם וגם אני אשמה. אמרתי, למה? אחד קובע את הדבר הזה? כי אמרה, הרי הרופאים יצאו לו מחלה X, Y, Z ונתנו לנו הוראות ואנחנו לא נשמרנו, וכמה שהדיר אותנו עוד ועוד ולא נשמרנו. אז נכון, כואב לי, ובדי כואב לי, ואני אמשיך לבכות, היא אומרת, אבל אני רוצה להיות אמיתית, אני רוצה להיות אמיתית לדעת שזה אשמתנו. על כגון זה נאמר, בקרובי אקדש. אמא כזו היא מופתית, היא מקדשת של שמיים, היא מובילה גישה רציונלית, אמונית, ערכית, לא להקות אחת של הזולת, לחפש מה אנחנו לא בסדר, שבגינו אירע אסון. שבת שלום וברכה.